אנחנו לומדים מתוך חוברת סוכות עמוד 26, מאמרי בעל הסולם שמעתי י"ט, מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה. ניתן למצוא את המאמר גם בכתבי בעל הסולם, עמוד 531. שמעתי י"ט, מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה. הנה הזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים. אמר שיש לפרש הכוונה על הרצון לקבל הנקרא גוף. והיות שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו לכבודו, כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו, לכן זהו בסתירה למה שהגוף טוען, שהכל בשבילו. היינו רק לתועלת עצמו. והקדוש ברוך הוא אומר להפך, שהכל צריך להיות לתועלת השם. ובגלל זה אמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר, שאין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. לפי זה יוצא, כי עיקר המפריד מלהיות דבוק בהשם, הוא הרצון לקבל. וזה ניכר, בזמן שהרשע בא, היינו הרצון לקבל לעצמו, בא ושואל, מדוע אתה רוצה לעבוד לתועלת השם? וחושבים שהוא מדבר כטענת בן אדם, היינו שרוצה להבין בשכל. אולם אין זה אמת, היות שאין הוא שואל למי האדם עובד, כי זה בטח טענה שכלית, כי מישהו בעל שכל מתעורר בו טענה זו. אולם טענתו של הרשע הוא שאלה גופנית. היינו שהוא שואל מה העבודה. כלומר, איזה רווח יהיה לך בעבור היגיעה שאתה נותן? זאת אומרת, שהוא שואל, אם אתה לא עובד לתועלת עצמו, מה יהיה מזה להגוף הנקרא רצון לקבל לעצמו? והיות שהוא טענת גופנית, אין לו להשיב אלא תשובה גופנית, שהוא הקהה את שיניו, ואלמלא היה שם, לא היה נגאל. מדוע? משום שהרצון לקבל לעצמו, אין לו גאולה אפילו בזמן הגאולה. כי עניין הגאולה תהיה, שכל הרווחים ייכנסו לכלים דהשפעה, ולא לכלים דקבלה. והרצון לקבל לעצמו צריך תמיד להישאר בחיסרון. כי המילוי של הרצון לקבל הוא מוות ממש. והסיבה הוא כנ"ל, כי עיקר הבריאה היה לכבודו. וזהו תשובה על מה שכתוב שרצונו להיטיב לנבראיו, ולא לעצמו, חס ושלום. שהפירוש יהיה, כי עיקר הבריאה שיהיה מגולה לכל, שהמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. ודווקא בזמן שהאדם אומר שהוא נברא בכדי לכבד את השם. אז בכלים האלו מתגלה את מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. לכן מוטל על האדם לבדוק את עצמו תמיד את מטרת עבודתו. היינו, שבכל מעשים שהוא עושה, אם הקדוש ברוך הוא יקבל מזה נחת רוח. כי הוא רוצה בהשתוות הצורה להשם, שזה נקרא, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. היינו, שכל מה שהאדם עושה, הוא רוצה בזה שהשם יהנה מזה. כמו שכתוב, לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם הרצון לקבל צריך להתנהג עמו ולומר לו, כבר החלטתי ששום הנאה אני לא רוצה לקבל מטעם שאתה רוצה לענות. היות על הרצון שלך אני מוכרח להיות נפרד מהשם, כי שינוי צורה גורם פירוד וריחוק מהשם. והתקווה של אדם צריך להיות, היות שהאדם לא יכול להשתחרר משליטת הרצון לקבל, והוא נמצא תמיד בגלל זה בעליות וירידות, לכן הוא מצפה להשם שיזכה שהשם יאיר עיניו, ושיהיה לו כוח להתגבר ולעבוד רק לתועלת השם. וזה כמו שכתוב, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. אותה, היינו השכינה הקדושה. ומבקש שיהה שבתי בבית השם כל ימי חיי. הנה בית השם נקראת השכינה הקדושה. ובאמור נבין מה שדרשו חז"ל על הכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון. ראשון לחשבון עוונות. ויש להבין מהו השמחה אם יש כאן מקום לחשבון עוונות. ואמר שאנו צריכים לדעת שיש עניין חשיבות בהגיעה. שיש אז מגע בין האדם להשם יתברך. כלומר, שהאדם מרגיש שהוא נצרך להשם יתברך, היות שהוא רואה אז במצב ההגיעה שאין מישהו בעולם שיהה בידו להציל אותו ממצבו שהוא נמצא, כי אם השם לבדו. שאז הוא רואה שאין עוד מלבדו שיכול להציל אותו ממצבו שבו הוא נמצא, ולא יכול לברוח משם. וזה נקרא שיש לו מגע הדוק עם השם. ואין האדם יודע להחשיב את המגע הזו, כלומר שהאדם צריך להאמין שאז הוא דבוק בהשם. כלומר שרק בהשם הוא כל מחשבתו אז. היינו שהוא יעזור לו. אחרת הוא רואה שהוא אבוד. מה שאין כן מי שזוכה להשגחה פרטית, רואה שהכל עושה הבורא. כמו שכתוב, שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. ממילא אין לאדם מה להוסיף, וממילא אין לו מקום לתפילה שהשם יעזור לו, כי הוא רואה, אפילו בלי התפילה שלו, גם כן עושה הבורא הכל. לכן אין לו אז מקום שיכול לעשות מעשים טובים, היות שהוא רואה שגם בלעדו נעשה הכל מצד הבורא. אם כן, אין הוא נצרך להבורא שיעזור לו לעשות משהו, וממילא אין לו אז מגע עם הבורא שיהיה נצרך אליו בשיעור, אם אין הבורא עוזר לו, הוא אבוד. נמצא שהמגע שהיה לו עם הבורא בזמן היגיעה, אין לו. ואמר שזה דומה לאדם הנמצא בין החיים והמוות, ומבקש מחברו שיציל אותו ממיתה. באיזה אופן הוא מבקש מחברו? בטח כל הכוחות שנמצא ברשותו של אדם, הוא משתדל לבקש מחברו שירחם עליו ויציל אותו ממוות. בטח שאינו שוכח אף רגע מלהתפלל על חברו. מתפלל לחברו. מטעם אחרת האדם רואה שהוא עובד את חייו. מה שאין כן, מי שמבקש מחברו דברים של מותרות, שאינם כל כך הכרחיים, אין המבקש כל כך דבוק בחברו, שייתן לו את מבוקשו עד כדי כך שלא יסיח דעתו ממנו מלבקש. נמצא בדברים שאין להם שייכות לפיקוח נפש, אין המבקש כל כך דבוק בהנותן. לכן, כשהאדם מרגיש שהוא צריך לבקש מהבורא שיציל אותו ממוות, היינו מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, אז המגע בין האדם להבורא מגע הדוק. לכן אצל הצדיק מקום עבודה שיהן נחוץ לעזרת הבורא, אחרת הוא אבוד. לזה הצדיקים משתוקקים, היינו למקום עבודה, בכדי שיהיה להם מגע הדוק עם הבורא. ובאמור יוצא אם הבורא נותן מקום עבודה, אז הצדיקים האלו שמחים מאוד. לכן דרשו ראשון לחשבון עוונות, שזהו שמחה להם, מזה שיש להם עתה מקום עבודה. היינו, שנעשה עתה נצרכים להשם, ויכולים לבוא עתה לידי מגע הדוק עם השם. היות כי אין לבוא אליך למלך, אלא בשביל איזה צורך. וזה שכתוב, ולקחתם לכם, לכם דייקה, והטעם הוא, משום שהכל הוא בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כלומר, הבורא יכול לתת אור שפע, כי זה יש לו. מה שאין כן חשכות ומקום חיסרון, זה אין בגבולו. והיות שיש כלל, כי רק ממקום חיסרון יש יראת שמיים, ומקום חיסרון נקרא רצון לקבל. זאת אומרת שרק אז יש מקום יגיעה, במה שהוא מתנגד, שהוא המתנגד, שהגוף בא ושואל מה העבודה. ואין לאדם מה להשיב על שאלתו. והאדם מוכרח לקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, קשור לעול וחכמור למסע, בלי שום ויכוחים. אלא אמר, ונעשה רצונו. זה נקרא לכם. כלומר, עבודה זו שייך לכם דייקה ולא אליי.
אז כאן השאלה. בוא כל אחד שיתאר לעצמו מצב שהוא נמצא בפיקוח נפש, על מה? שרק אז הוא יכול לפנות לבורא שיציל אותו. אחרת לא. כמו שקראנו עכשיו. מדי קראנו, והיינו צריכים כבר לעצור מזמן. הוא אומר ככה בעמוד 27, נמצא שהמגע שהיה לו עם הבורא בזמן ההגיעה אין לו, כן? והוא אומר שזה דומה לאדם הנמצא בין חיים ומוות, הוא מבקש מחברו שיציל אותו ממוות. באיזה אופן הוא מבקש מחברו? זאת אומרת, לא, וכן הלאה, כאן הוא מתאר את העניין, כן? שאנחנו יכולים לפנות לבורא, באמת לפנות לבורא, רק בתנאי שאנחנו נמצאים בסכנת מוות. מה זה סכנת מוות? בבקשה, תתארו כל אחד משלו. באיזה מקרה באמת אני ארגיש שאני חייב לפנות לבורא, אין לי שום סיכוי לנצל. קדימה.
לא יודע, הדבר הכי קרוב שאני יכול לתאר לצורה הזאת זה כמו נקודה שבלב של האדם שהיא נפתחת, שזה לא חיים או מוות גשמים, אלא אתה מרגיש שכל החיים שלך לא מובילים לשום דבר, וכאילו עוד שנייה לחיות לא שווה ואין סיבה. זה נקודה כאילו אתה כבר נמצא בתוך המוות ומזה חייבים להציל אותך.
מה שהבנתי במאמר, מוות זה נקרא ש... הוא לא צריך את עזרת החברים, ולבד הוא אומר שהכל הבורא עושה, והכל הבורא מסדר, והוא מוכן להיכנע תחת הקביעה הזאת הפרטית, ובגלל זה הוא לא צריך את העזרה של אף אחד ולא צריך את החברים. ודווקא פה, אם פונה לחברים ומתקלל בחסרונות שלהם, ועליהם הוא צריך להצדיק את הבורא ואת עזרת הבורא, אז הוא באמת נמצא במצב של חיים.
שיתעורר בי רצון חדש, אגואיסטי, שמתחיל למשוך אותי למטה, לדרדר אותי יותר ויותר. והחיים במוות זה ממש הנקודה האחרונה שאני עוד איכשהו נתנו לי לראות שעוד שנייה אני זהו, אני נבלע בפנים. זו ההזדמנות האחרונה שלי לבקש מכם שבכוח שלכם, בכוח הערבות שלכם, בכוח המחשבה שלכם, ברצון שלכם, אתם תזכירו לי מאיפה הכל מגיע ותחיו אותי.
כן, זה חישוב רוחני, שאדם מרגיש שהוא הולך לאבד את הקשר, הוא הולך ליפול חזרה לגשמיות, והוא מפתח כזאת חשיבות לרוחניות, שהוא מרגיש את זה כאילו על סף תאום, שאם הוא עכשיו נופל חזרה לעולם הזה, כמו ממש ליפול לתוך המוות, ושם הוא מוציא בקשה אמיתית.
נראה לי מוות זה המצב הזה שאדם מיואש מכוחותיו עצמו, שהוא כבר שהוא מבין שהוא לבד לא יכול לעשות שום דבר, שהוא רואה עד כמה הרצון לקבל הזה הוא כרוך סביבו כמו נחש כזה שלא יכול להיפטר ממנו, ובמקום הזה הוא חייב לעזרת הבורא, שאין שום דבר שהוא יכול לעשות, כלום.
השאלה הזאת של חיים ומוות היא מחדדת, זו נקודה מאוד מאוד יפה, חוכמת הקבלה, הבירור שאתה עושה הוא, אתה לא יכול לשקר את עצמך בקיצור עם השאלה הזו. אתה מרגיש עכשיו, אתה מבקש מתוך זה שאתה נמצא במצב של חיים ומוות? מאוד מאוד, אתה יודע, זו תשובה של כן או לא, מאוד מאוד ברורה. צריך להרגיש שהחיים זה השפעה, שהחיים זה... זה דאגה לחברים, וכל תנועה פנימה לעצמי זה מוות. צריך להרגיש את זה.
ושם כך ניתנו לנו החיים האלה והמציאות הזו. מוות שאין מילוי ברצון לקבל. בצורה הכי פשוטה באמת שקיימת. שאתה מסתכל ואין לך מוצא, כאילו, ואז אתה תלוי ממש בין שם לארץ. אתה מבין שיש פה כוח עליון שצורה אגואיסטית, כאילו, הוא שם אותך באיזושהי סיטואציה שאתה חייב שהוא יעזור לך. זה בעצם מלמד אותנו, נראה לי, בשלבי ההכנה ליחס הנכון שצריך להיות לנו לרוחניות, לחברים. מתוך זה נולדות הבחנות של חשיבות המטרה וחשיבות החברה, והרבה ביאורים יפים, אבל זה מתחיל דווקא מתוך זה, שיש הרגשת מוות, חוסר מילוי ברצון לקבל.
נראה שהפנייה האמיתית לבורא נפתחת רק כשאדם נמצא במצב ובהכרה שממש אין בו שום יכולת לפעול ולעשות. בעצם אפילו הפנייה הזאת לא נעשית על ידו, אלא נעשית מתוך ההיעדר דווקא של היכולת לעשות משהו. יש פנייה אמיתית שהיא נעשית, וזה המקום הזה נקרא כלפיו מוות. זה מקום משמח דווקא, לא מקום עצוב.
לא יודע, פה הוא כותב, נמצא שהמגע שהיה לו עם הבורא בזמן ההגיעה אין לו. ואמר שזה דומה לאדם הנמצא בין חיים ומוות. כאילו, צריך להגיע למצב חוסר מגע קטן עם הבורא הוא בשבילי הרגשה של מוות ממש. מאיפה מגיעים לזה? זה רק מחשיבות שסופגים אחד מהשני בתוך העשירייה.
שוב, אם נמצא בקשר עם החברים, אז תמיד יש חסרונות חדשים. שזה מצב שנמצא במגע עם הבורא, שזקוק לעזרה שלו, שלא משנה מה קורה ברצון לקבל הפרטי. אבל אם לא נמצא איתם, או נמצא והרצון מלא, זה הרגשה של מוות.
איך זה קורה שאני מקבל תענוג על מנת לענות? התענוג הזה מתקבל ברצון לקבל שלי, או בכוונה, או בשניהם יחד, או בניגוד בין שניהם. שברצון לקבל מורגש אולי כסבל, ובכוונה מורגש כתענוג. איך מתקבל תענוג על מנת להשפיע?
כן, זה דווקא במצבים שאדם נמצא כאילו במצב כזה של כאב וסבל ברצון לקבל, אז כאילו אין לו ברירה אלא לפרוץ למימד אחר בשביל, כי הוא צריך למצוא חיים. ואז הוא נזכר בכל מה שלמד וכל מה שעשה, וכאילו הבירורים האלה מתחילים בעצם בעצם להוליד לו חיים. אני לא יודע אם זה בעל מנת להשפיע, אבל זה מתקרב לשם, וזה נולד דווקא מתוך החוסר מילוי של הרצון לקבל. כמו איזושהי מצוקה כזו של הרצון לקבל, שבועטת את האדם מחוץ לו.
טוב, אני לא זוכר בדיוק את השאלה, אבל התענוג מורגש יכול להיות כסבל ברצון לקבל, אבל תענוג בכוונה. הכוונה יכול להיות רק תענוג בהשפעה. אבל כדי לעשות את הכוונה צריך להשתמש ברצון. זה דווקא על פני הרצון, שהוא לא מקבל. זה כמו אפילו מידת הצמצום שאנחנו קוראים על זה, שהוא משתוקק לקבל, אבל הוא על פני זה עושה צמצום. אז אותו חיסרון נמצא בחוסר. החוסר עצמו הוא סבל, רק שברגע שאין הזדהות איתו, אז מרגישים דווקא את התענוג שבכוונה.
נראה לי שבדיוק על זה ההסתרה, אם האדם היה יודע מה, איך להגיע לתענוג, הוא כאילו היה רץ אחרי זה. בדיוק על זה ההסתרה, שתענוג זה איזושהי צורה הפוכה ממה שמדמיינים. זה כנראה איזשהו פורמט של השפעה, של חיסרון, שהוא בלתי מוגבל, שהוא אינסופי, אבל דווקא שם האדם מרגיש את החיים שלו.
צמצום על הרצון הפרטי שלא נכנס בחשבון הזה, התקללות בתוך הרצונות של העשירייה, ואז השאלה היא עד כמה זה מגיע מתוך רצון בכל זאת למלא את הרצון החדש הזה, או מטעם הגדלות של הבורא. ואז השאלה אם יש סבל או הנאה. זה דיברנו גם מקודם, שכמה שיש התנגדות, אז באמת אפשר להגיד שעושים את זה כדי להשפיע נחת רוח לבורא.
מתקבל התענוג בעל מנת להשפיע, בטח בכלי על מנת להשפיע, שזה בטח הכוונה על מנת להשפיע. איך זה עם הרצון הולך?
אני חושב, נזכרתי בדוגמת בעל הבית והסעודה, שהוא מזמין את האורח לאכול, הוא לא מזמין אותו לאיזה לסבול. בסופו של דבר צריכים לאכול, אבל בהנאה מהאוכל, כאילו בלקבל את התענוג השלם מכל המציאות, פשוט לא לשכוח על הבורא. אז אני חושב שהבורא רוצה שנהנה, שנתמלא, אבל שנהיה מספיק חזקים כדי לזכור ולהיות, שזה יהיה בשביל להיות איתו בקשר, לא בשביל סתם ליהנות.
מה בדיוק אנחנו צריכים לבקש מהבורא? שיפתור לנו בעיות, שייתן לנו איזה כוונה על מנת להשפיע, רצון להשפיע, לא יודע מה, משהו שלא יהיה לנו מתח, התנגשות בין זה לזה, מאמץ. מה אנחנו מבקשים? בבקשה.
כל התשובות נכונות. בגדול אנחנו רוצים לבקש מהבורא דבקות. אנחנו רוצים רק לא להתנתק מקשר איתו, מיחס אליו. על פני כל מה שאנחנו מרגישים, טוב, רע, בתוך הרצון לקבל, פשוט לא להתנתק ממנו. ברור שהיינו רוצים להגיע לאיזה מצב שבו אנחנו מרגישים טוב, גם ברצון לקבל, וגם לא מתנתקים מדבקות עם הבורא. אין סיבה לסבול דווקא ברצון לקבל. אבל כנראה שבשלבים ראשונים הסבל ברצון לקבל הוא בלתי נמנע כדי להגביר דווקא.
אם אני רוצה להינצל מסבל, אני יכול לפנות לבורא שהוא שולח לי את ההרגשה הזאת ומצב הזה? האם אני יכול לבקש מהבורא שיציל אותי מההרגשה הרעה? שברור שהוא שלח לי הרגשה הרעה הזאת כדי שאני אברר משהו מעליה. אז מתי אני יכול לפנות אליו אם כך? בבקשה.
טוב, כמו שרב ניסח את השאלה, ברור שאין טעם בכזו פנייה, מה שכן אפשר לעשות, יש דברים אחרים שאפשר לעשות. אפשר לפנות אליו בבקשה שיעזור לבנות יחס נכון על ההרגשה הזו, לשייך אותה גם כן, לעבוד איתה בעין עוד מלבדו, מה שנקרא.
אני דווקא חושב שבכל פנייה לבורא יש טעם, והעיקר שנפנה לבורא, רק באמת כמה ש... אני חושב ש... שזה בדיוק גם כן עכשיו מוליד איזו הודעה מאוד גדולה, כי יש לנו בזכות הסביבה, בזכות החברה, בזכות המקום שאנחנו נמצאים, אפשרות באמת להשתמש עם הדבר הזה בצורה טיפ-טיפה יותר מדויקת ו... לנסות דווקא על פני המצב, להשתמש במצב, ולא לבקש מהבורא שיפתור לי את המצב, אלא שבאמת יוביל אותי לבירור שלשמו הגיע המצב. אז הבירור שלנו הופך להיות יותר חד. אבל פנייה לבורא, זה מה שצריך לעשות.
צריך לפנות לבורא כל הזמן, ובכל שלב ובכל מצב. ונכון שאם אדם פועל מתוך הסבל, אז הפנייה שלו לבורא היא פנייה... כביכול לא נכונה, ולא נהנית לכיוון ההורה. אבל כך או כך, עדיף שיפנה תמיד. בסך הכל שיראה שכל מה שמגיע, מגיע ממנו.
כן, בכל רגע האדם הבורא מייצר איזשהו, מייצב מצב כלפי האדם. טוב, רע, פחד, תענוג, אין סוף וריאציות. והאדם כאילו צריך לקשור את זה, זה סך הכל התפקיד שלנו. האדם צריך לייצר מהמצב שהוא נמצא איזושהי צורה של תפילה. זה יכול להיות באלף ואחת צורות שתלוי במה שהבורא נותן.
צריכים לבקש רוממות השם, וזה אי אפשר לבקש לבד, אפשר לבקש רק דרך הסירייה, שאם עושים מאמצים לחיבור למרות מה שמתראה לאדם, אז הוא באמת יכול לבקש את הרוממות שלו כדי שתהיה ערבות בינינו, שתהיה תמיכה, שנוכל להצדיק על כל דבר, לבקש עבור החברים דווקא. כלומר, זה רק טריגר לבוא ולעבוד בסירייה בצורה הנכונה.
רק שייתן להיות דבוק בו בכל מצב.
אנחנו לומדים שצמצום א' לא מתבטל. אז מה זה נקרא לקבל על מנת להשפיע? זהו? זאת שאלה?
אם צמצום א' לא מתבטל, אז מה זה אומר לקבל על מנת להשפיע? צמצום א' הוא שאנחנו החלטנו להפסיק לקבל סתם, על מנת לקבל. אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לקבל עם מסך. ברגע שיש לי כוונה נכונה, אני יכול לקבל חופשי, זאת אומרת, זה מטרת הבריאה.
לקבל על מנת להשפיע, זה לא שאני מקבל בתוך אותו כלי שאותו צמצמתי. אני צמצמתי את ה... הכוונה שלי לקבל לטובת עצמי, ועכשיו אני מתחיל למדוד את עצמי, עד כמה דרך הפעולה הזאת של הקבלה, אני יכול להמשיך להיות איתו בקשר, בלי לאבד את הנקודה הזאת של העצמאות שלי, של הייחודיות שלי, לא להישרף בתוך התענוג.
כן, צמצום א' אומר שאי אפשר לקבל בלי חשבון, ככה בצורה ישירה. ולקבל על מנת להשפיע, זה אפשר ועוד איך, ואפילו משובח וכדאי, כי זה נעשה עם חשבון. אני מקבל כדי לחזק את הקשר עם הבורא, כדי לעשות לא נחת רוח.
קבל בעל מנת להשפיע, בהמשך למה שאתם אומרים, זה בעצם להיות צינור של אור לסירייה, למסור את עצמי לסירייה ו... לקרב בינה לבין הבורא, בכל האמצעים שעומדים, לרשותי. ולא משנה, כאילו, כן משנה, אבל תכלס העבודה היא לא משנה אם בהסתרה או בגילוי. אני צריך לעשות מקסימום מאמצים, בזה אני, בסופו של דבר, בוא נקליד השפעה.
כן, צמצום א' זה על הכוונה על מנת לקבל. זה היסוד להכל בעצם. רק על פניו אפשר לבנות השפעה, כוונה על מנת להשפיע. שוב, או שעושים את זה רק בהשפעה, או שגם משתמשים ברצון כדי להשפיע, אבל רק על פני הכוונה על מנת לקבל יכול להיות השפעה. כאילו צמצום על הכוונה.
כן, כאילו תשובה קלה, אבל כאילו לקבל הזה לא נראה לי, כאילו כל התהליך הזה אתה עובר, כל מיני הבחנות וזה, בסוף סבבה, אתה פותח את הכלי, תרביץ ואני בהשפעה. נראה לי שזה קצת לא מטרת הבריאה. יש איזשהו, לא יודע, איזושהי התהפכות בתהליך הזה, שהיא התהפכות שאדם צריך לעבור, והכלי שהוא מקבל בו זה לא הצורה של הכלי של היום. זה איזשהו כלי חדש של מערכת, של נשמה, לא יודע בדיוק איך זה עובד שם, אבל זה לא הפורמט כאילו הפשוט הזה, בעל הבית ואורח, דוגמה נחמדה, אבל נראה לי קצת יותר מורכב שם.
אדלי, זה אומר שאנחנו יכולים לעסוק באהבת חברים.
מלכות די אינסוף, קיבלה או לא קיבלה? מלכות די אינסוף, קיבלה או אינסוף? לפני הצמצום. הרגישה בושה, שזה סימן על מנת לקבל, ואז עשתה על זה צמצום. כן? ואז איך היא מקבלת? בבקשה.
מקבלת בהתחלה בסגנון שנקרא עם חשבון להשפיע נחת רוח לבורא, ואז מקבלת בסגנון של יותר מוגבר, שזה גם נקרא צמצום ב' שמצא עוד איזושהי פרצה, וגם את הפרצה הזאת כאילו מנסה לבטל, אבל אז מגיע השבירה, שזה באמת הפלא הכי גדול, שפה נכנסת האפשרות שלנו באמת להתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע על ידי ההתחברות בינינו.
יוצא חשבון חדש עכשיו.
כן, היא מחליטה שהיא מעכשיו.
זאת אומרת, בשבירה הבורא לא מסכים עם הצמצום. כן? ושובר את הגבול של צמצום א' ומית. כן? אז מה נברא עושה כתוצאה מזה? מה זה שהוא מחזיר צמצום א', מה הוא עושה? קדימה, קדימה, תדברו כולם, אתם זה בירורים.
אולי הוא בונה את המודעות שלו, במקום שהדבר הזה כאילו נחת עלינו מלמעלה והבורא קבע, אנחנו לוקחים חלק פעיל בתהליך הזה ומתחילים לבנות כוונה, לבנות צמצום, כדי שזה יהיה לזכותנו ולא שנהיה נבראים ככה מלאכים פסיביים.
נראה לי שכל המילים האלה של לבנות כוונה והצמצום, וזה הכל הנברא מתחיל לבנות יחס. הנברא בורא יחס, בונה יחס חדש עם הבורא, בונה איזושהי יכולת התקשרות איתו, שכל כאילו שכל צד שומר על המקום שלו, על אין לי את המילה, על הייחודיות שלו, אבל בונה עכשיו כבר יחס של הדדיות.
משביר האדם נברא, אנחנו לומדים איך לייצב, לבנות את הקשר עם הבורא.
מה הנברא עושה? הוא מתחבר. מה שאנחנו עושים, זה בדיוק זה. זה מנסים להתחבר בשביל לייצר את המצב שנוכל להיות כלי ולעבוד צורה הכרתית עם הבורא.
סך הכל הבורא עוזר לנברא להכיר בכל הרצון שהוא מסוגל בו לתקן. זה לא שהצמצום מתבטל, הצמצום לא מתבטל מלכתחילה, קיים בצמצום א', כאילו יש יותר דגש ויכולת הבחנות אצל הנברא, באמת להכיר את כללות הרצון, ועל מה הוא מסוגל לעשות ולהיות עם הבורא בייחוד.
כן, הבורא מה שהוא רוצה זה להביא את הנברא להיות כמוהו, לגובה שלו, זה נקרא טוב ומטיב, שם להיות הבורא לפי דרגה שלו, לפי יחס שלו, זה המילוי של הנברא. ואז מה הנברא עושה? בונה מסך ברגע שהבורא שובר אותו, הוא בעצם בזה אז ממשיך את ההתפתחות שלו. מתחיל לבנות כלי שהוא בהשפעה, שהוא דומה לבורא.
הבורא אומר, אתה תלמד לעבוד איך שאני רוצה, לא איך שאתה רוצה. ועל ידי זה שיש את השבירה, הוא מאפשר באמת לנו להתקלל אחד בשני, להתפלל אחד על השני, ולהיות בקשר איתו על ידי ההתקללות הזאת בינינו. עבודה בחיבור בינינו מאפשרת לנו להגיע לגמר התיקון פשוט.
למה להבין שיש כאן מישהו שהוא מנהל את כל העסק, שהוא שובר והוא בונה, והוא צריך להתאים את הרצון שלו לרצון שלו. נקודה.
איך אני מתחנן לחברים ש יאפשרו לי להיות במגע עם הבורא? איך אני מתחנן לחברים שיאפשרו לי גם כן להיות במגע עם הבורא? באיזה מילים? בבקשה, כל אחד בפועל שיתחנן. אחרת אין שיקוי.
אני מבקש ממכם באמת להיות בערבות, ערבות במובן הכי פנימי ורוחני של של העניין, שאני לא ייפול לעולם הגשמי הזה ויעלה מההזדמנות שהבורא נתן לי, כי אני תלוי רק בכם. זאת אומרת, מה שיקבע את היציאה מהעולם הזה, שלי, של כל העולם, זה תלוי בכם. אני תלוי בכם.
אני אומר לכם בצורה הכי פשוטה ש אני מבקש שתרחמו עליי, שאני לגמרי בתוך הידיים שלכם, כמה הקרבה, יגיעה, מאמצים, רצון, זמן. ולא רק אני, כולנו פה, אנחנו בידיים שלכם. וכל המקובלים שבאמת שתרחמו עלינו ותתעוררו לעשות את העבודה היחידה שצריך לעשות, שזה באמת לקיים את קשרי הערבות בינינו, לבנות את המסך המשותף כלפי הבורא, שנוכל באמת להיות איתו סוף סוף בקשר.
אני מרגיש שהחיים שלי בידיים שלכם. אני מרגיש גם כן שהחיים שלכם בידיים שלי. ובכל זאת מרגיש גם כן ש לכאורה כאילו המצב הזה היה צריך להביא אותי באמת למצב של להתחנן, אבל יש איזו גאווה שגם כן היא לא מאפשרת לי להתחנן. אז אני מתחנן איך להגיד, אבל ממש מבקש
ברור שהחברים יכולים ונמצאים במגע עם הבורא תמידית, ואני צריך להאמין כך שעיניים ולא יראו, שהם לא זקוקים בי אלא אני זקוק בהם, והם נמצאים בשלמות. איך אני מתחנן אליהם? קדימה.
אני, אז בוא נגיד, התחנון שלי הוא תעזרו לי להתחנן, שאני אצליח לעשות את זה. איזו גאווה כזאת מאוד 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 חזקה שפשוט מפריעה לעשות את זה ומפריעה לעשות את מה שצריך לעשות. שתעזרו לי עם הדבר הזה.
אני באמת מאוד מאוד רוצה להתחבר איתכם ואני רוצה להתמסר אליכם ואני באמת מעומק הלב מתחנן שתקבלו אותי ושתאפשרו לי לעשות את זה שתקבלו אותי שתכוונו אותי שתתנו לי הזדמנות להתחבר אליכם
שאני רוצה לתת לכל אחד ואחד פה ערבות והייתי רוצה שהבורא יערב לנו בזה ולא בגלל שאתם צריכים את זה אלא בגלל שאני צריך את זה והצורך הזה
ומה אני יכול לשכנע אותם שכדאי לקבל אותי זה נקרא כנרך החבר מה אני משלם עבור זה? בבקשה.
במה אני יכול לשכנע את החברים שהם יקבלו אותי? קנה לך חבר. לא יודע, אני אמשיך קצת את הקו של השאלה הקודמת ש... כאילו אין במה לשכנע, אני מרגיש את עצמי מאוד מאוד חלש כלפי הערבות כלפיכם וזה גם התפילה שלי שכן יהיה לי כוח ואפשרות לתת לכם את הצורה הזאת ומבקש שתיתנו לי כן אפשרות לשרת אתכם לא בגלל שיש סיבה אלא דווקא זה הצורה של החיבור
לשכנע אתכם לקבל אותי נו כנראה שאם אם תצליחו לחבר אותי אליכם אז עשיתם תיקון מאוד רציני על חתיכת אגו עקשן אבל צריך להיות בזה איזושהי נראה לי תועלת יותר גדולה לא יודע.
באמת למה לכם לקחת אותי? באמת למה לכם לקחת אותי? אני מרגיש שכאילו אתם יכולים לסדר בלעדיי. אבל אני מתחייב מצידי שאם, לא יודע, די שתיקחו אותי בחשבון, אני אעשה כל מה שאני יכול. אני מתחייב. כל מה שיש לי בכוחות שלי, כל הכישרונות, כל היכולות, כל היוצרות, כל מה שקיבלתי, אני אשקיע בחברה. אני מבטיח שזה מה שאני אעשה ב-100%. אני אוותר על כל החיים שלי, על כל העולם הזה, אזרוק את הכל ויתמסר אליכם בכל ליבי.
אני מצטרף לדודי עם ההתחייבות הפנימית הזאת שאני החלטתי שכל רגע אני אבדוק את עצמי. מה אני יכול להוסיף, כל רגע יבדוק איך אני יכול לשדרג את המחויבות שלי, ואני יודע שאם אני רק אדבק בכם, אז אני כל רגע גם מתקרב למטרה שהיא לעזור, שהיא לצאת מעצמי בשביל החברה הזאת.
מה אתם רוצים? מה אתם צריכים? אני פה, אני אעשה את זה, אני באמת אעשה את זה, רק תגידו מה אתם רוצים, מה אתם צריכים, רק שתיתנו לי להיות פה, לשבת פה איתכם, שתסכימו שאני ימשיך להקשיב לכם בזמן שאתם מדברים, שתיקחו אותי איתכם בדרך שלכם לבורא.
שאלה, איך אני מוצא כל פעם מקום להגיעה? כי רק בתוך היגיעה יש לי מגע עם הבורא. היגיעה נעלמת, אין אפשרות לגלות, להרגיש את הבורא. איך אני כל הזמן מחפש ומוצא ומגדיל מקום של הגיעה. בבקשה.
באמת שאלת השאלות. נראה שהתקללות מאוד מאוד יכולה לעזור פה. בן אדם עם עצמו מהר מאוד מגרד את השריות של הקרקעית, מה שנקרא, של הסיר, ולא נשאר כלום. התקללות, צריך להכניס את עצמו בחברה ב-100%, ותוך זה כנראה שהוא מתחיל לזוז שם בפנים.
חייבים באיזושהי צורה, או אני חייב, או אני לא יודע, אבל לשכנע את עצמנו שכאן, שהבורא מסתתר פה, הוא נמצא בכל אחד מהחברים, ואני צריך לראות השלמות בכל החברים, וככה אני אמצא מקום לעבודה, כי ככה אני כל פעם אגלה עוד ועוד קלקולים ביחס שלי, ואז אני אוכל להתפלל, לשנות את היחס אליכם. ואנחנו חייבים בשביל זה לייצר פה פשוט אווירה שהבורא נמצא פה, שתהיה הגדלות של הבורא. וזה, האווירה הזאת תאפשר לכולנו כל הזמן, בכל רגע, לתת יגיעה, ויגיעה איכותית.
אני חושב שזה עניין הערבות, שחייב להיות ולהיבנות בינינו. עם הבורא, אחרת אין מקום שיהיה התעוררות לכל אחד ואחד. דווקא מתוך הערבות אפשר לראות את הקדיחה של החורים. אז דווקא זה המקום שבו אנחנו יכולים באמת להיות ביגיעה מתמדת כל רגע ורגע.
זה כנראה תוצאה של חשיבות, כמה אדם נותן יגיעה. מאיפה הוא קונה חשיבות, אני חושב זה כל הבעיה שלנו. שכל הזמן הרצון לקבל, העולם מוחק לך את החשיבות הרוחניות, וצריך שוב מחדש איכשהו להשיג את זה, לגרד את זה. רק במאמץ יותר ויותר לקבל אחד מהשני, לשחק אחד כלפי שני, שמשהו יחדור את הקירות האלה.
למדוד כמה מסור לחברים, ואת זה אפשר באמת לבדוק כלפי כמה מגדילים אותם, כמה רואים בהם כגדולי הדור, כנמצאים בגמר התיקון. על זה אפשר, תמיד יש פה פער שהולך ורק גדל כל הזמן, ובאמת אם אנחנו בערבות אחד כלפי השני, אז אנחנו מוכנים עבור החברים להיות עבורם כדוגמה האולטימטיבית, שיהיה את הפער הזה לכל אחד, שיוכל להגיד שיש לו עוד איפה להשקיע, עוד איפה להתייגע, ועל זה לבקש.
רק שתהיה גדלות החברים, אז יהיה מקום להגיע. אם אתם תהיו גדולים בעיניי, ואני ארגיש עד כמה אני קטן, אז יהיה איזה פער, אז יהיה מקום.
כן, צריך להגדיל את חשיבות החברים, החברה, הבורא, כל ההגדלה הזו של חשיבות לעומת השפלות של עצמי שאני מגלה, יוצרת מצב שהוא בלתי נסבל. אי אפשר להישאר סטטים, חייבים להתקדם לאנשהו, ואם עושים את החשיבות הנכונה, אז ההתקדמות היא למקום הנכון. מבקשים על הדבר הנכון. בסך הכל צריכים לבקש על הדבר הנכון.
אני גם הולך על ההתקללות, שברגע שאצלי נגמר מקום היגיעה, אז תמיד דרך ההתקללות עם החברים, דרך קנאה, תאווה, כבוד, אני יכול לפתח מקומות חדשים שיעוררו בי את המקום הזה של ההשתוקקות, של העוד יגיעה. אם אני יודע שיש יותר מקום לדבקות, אז אני יכול להשיג את זה, וגם להתקלל בצער הציבור בסופו של דבר. זה גם הוביל לעוד מקום עבודה.
נגיד, זו שאלה באמת מאוד מאוד חשובה, שכדאי שנשאל אותה ונעורר אותה ונזכיר אותה אחד לשני כל הזמן. איפה אנחנו יכולים להוסיף עוד עבודה, עוד יגיעה? החג הזה, המדהים שעובר עלינו, באמת עוד איזה דוגמה, איך הכוח של החברה, הכוח של הסביבה, הוא פשוט הופך את הבן אדם, הוא, לא יודע, חג מאוד מאוד, באמת כל הזמן דברים חדשים מתגלים, כל הזמן באמת יש מקום לעבודה. צריכים לדאוג, כמו ששמענו במהלך החג, להיכנס לסוכה ולא לצאת ממנו. שזה...
אין לי יותר מדי מה להוסיף. אני רק יכול להגיד שאני מאוד מאוד, אני מאוד מאוד הייתי רוצה לתת עוד יגיעה עבורכם, לעשות את, ממש לסחוט את עצמי בשביל לתת לכם יותר חשיבות הבורא, וזהו, לא יודע מה עוד להוסיף. בטח שצריך את העזרה שלכם בזה.
כשרבש כותב על זה בסדר ישיבת החברה אולי, על זה שאנחנו מתחילים בגדלות של החברים, מה אני יכול לקבל מהם שלא הייתי יכול להשיג, ואחרי זה הוא אומר שאדם צריך לדון את עצמו, עד כמה הוא נותן כוחות ויגיעה כלפי החברה. עד כמה הוא נותן...
שאנחנו נגיד, בעזרת השם בקרוב, נגיע לגילוי ההשגחה. שהכל עושה הבורא. ואין עוד מלבדו, ופשוט ב-100% הכל. האם זה לא ינתק אותנו מהפנייה, מתפילה, מהעבודה כלשהי הרוחנית? בבקשה. אם הכל הוא והכל בטוח והכל ממנו, ומה מועילות התפילות שלי... התחברות, התנתקות, ככה, יותר, פחות. זה לגמרי, לגמרי יכול להיות שפשוט משתיק אותי. אז איפה הדביקות? בבקשה.
אני חושב שזה בדיוק הנקודה ששם האדם מתחיל להסתיר, הוא מתחיל להסתיר את הרצון לקבל שלו מהבורא, שלא הוא ייהנה מזה. מצד אחד, מצד שני, יש לו גדלות הבורא שהיום לאדם שסתם נמצא בהסתרה אין, או סתם יש לו איזושהי פנטזיה. לעומת אדם שנמצא בהשגה ועובד כלפי משהו בפועל. אז יש כלפי מה לעבוד ויש מה להסתיר, אז ההפך, העבודה גדלה פי כמה.
כלומר, אנחנו צריכים תמיד להוסיף עבודה בחיבור בינינו, כדי שנוכל מצד אחד להיות עם הגילוי הזה, או מה שזה לא יהיה, אבל ליצור מציאות חדשה שבה אנחנו זקוקים ליותר רוממות, יותר עזרה מהבורא, כדי להיות בחיבור בינינו על פני המדרגה החדשה של... חיבור שאנחנו רוצים להשיג.
מה שנגיע בעזרת השם בקרוב לגילוי ההשגה, אז שהכל עושה הבורא, האם זה לא נתק אותנו מפנייה, תפילה, עבודה רוחנית? האם לא ישתיק אותנו? האם נוכל להיות בדבקות? סביר להניח שאם זה ימלא את כל החיים שלנו, זה ינתק אותנו. צריך לעשות תחנה לזה. מה אני לא יודע. לא יודע איך, כאילו, מה... בטח עוד קצת כלים מגיע עם זה. תשובה אמר קודם הסתרה, בטח כתוב ככה.
נראה לי החיסרון נגדל, כאילו, אנחנו צריכים דרך ההתקללות בחברה והחיבור בינינו כל הזמן לא כאילו, להיות בתנועה. משהו מתגלה, אז ישר לחפש עוד חלק ברצון שאותו אפשר להוסיף לתוך המשוואה הזאת, שלא ננוח על זרי הדפנה וניכנס לקליפה. על זה שהשגנו שהכל אין עוד מלבדו, אז עכשיו אפשר לנוח, אפשר להירגע. לא, זה החברה פה צריכה להיכנס וישר לזעזע את המצב שלא ייכנס לרצון לקבל.
אני חושב שאם שכשנגיע למצב הזה אז כן בטוח תהיה איזה צורת עבודה אחרת כמו זקן כזה שמחפש חסרונות אז צריך לעבוד אחרת בצורה אחרת ממה שכרגע נראה לנו שאנחנו עובדים או מהדרך שיש לנו כרגע לפחות לעבוד אז כבר יהיה מקום ממקום אחר שכאילו שמעתי את רב אומר את זה כמה פעמים שלמרות שאתה מרגיש את הדבקות אתה צריך לייצר מצב כאילו מסך כזה שכאילו אתה מתנתק מזה לגמרי לא, לא יודע איך זה יעבוד אבל שלמות בטוח תהיה ודבקות בטוח תהיה כנראה שזה יהיה ממקום אחר
בוא נגיד ככה, כמו שאני מתרשם ממנו עד עכשיו, לא צריך לדאוג, הוא יסדר לנו עבודה גם כן אחר כך, בסדר גמור בעניין הזה. לא, סביר להניח שכנגד האין עוד מלבדו, לצד האין עוד מלבדו הזה, מתגלים גם כן דברים שמנוגדים לגמרי לזה, ויש כל הזמן מקום לעבודה, זה לא, אף פעם לא חד מימדי הרי הסיפור הזה, זה אנחנו כבר יודעים. בסדר, בעזרת השם נגיע לשם ונגלה.
כן, ליאור הוציא לי את המילים מהפה האמת, גם אני ככה, זה המחשבה שעלתה בי. גם בטח יש כל מיני עוד הבחנות ועוד התרשמויות, וגם יש פה עולם שלם שאפשר להתקלל ממנו.
דווקא שמענו בשאלה הקודמת,
נעבור לחלק הבא של השיעור ונשיר ביחד שיר.
החיים בשלום